עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל חביב. 103
בוקר טוב, שלום רב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. הפעם אפתח בסיפורם של תושבי איי אוקינאווה, שלהם סיכוי רב יותר להגיע לגיל 100 מאשר לאנשים בכל מקום אחר בעולם, ולא שיש להם את גן אריכות הימים. אצלם לא קיים למשל המונח פרישה לגמלאות. הם עובדים קשה מגיל צעיר ואינם מפסיקים לעבוד. העבודה היא אפילו פיזית ומבצעים אותה בני 80 ו-90. מגדלים בעצמם את הירקות והפירות ולא מוציאים כסף על אוכל נוסף. רובם דואגים להיות בתנועה ומרבים בהליכה. ואם לסכם, הם צורכים מדי יום ביומו תזונה שיש בה 500 קלוריות פחות מאשר לרבים מאיתנו. זה גם מזכיר לי שפעם סיפר קונרד אדנאואר, שהיה קאנצלר גרמניה, שהוא עוזב את שולחן האוכל בהשאירו חצי צלחת מלאה, ואדנאואר חי עד גיל 91. צוות השידור, עורכת ומפיקה מאירה פרץ. האחראי על השידור, אריק בן דוד. עורך הדיגיטל, עידו טבת. והעורך המוסיקלי, יואב חנני. בוקר טוב יעל.
בוקר טוב דני, נורא מעניין על מה שדיברת. אנחנו קוראים לזה האזורים הכחולים, ויש כ6 מקומות כאלה בעולם. אף על פי ששמעתי שלאחרונה הפריחו את הגישה הזו של אריכות החיים דווקא באזורים האלה. מעניין, אני מזמינה אתכם לעיין בספר איקיגאי שמדבר על סיבת הקיום.
יפה.
זה היה ממש בקצרה, דני.
כן, כן, אבל אמרת את שלך, בכל זאת, אני מכיר את הסיפור על איי אוקינאווה, זה סיפור ישן, ואי אפשר להתווכח עם המספרים, אנשים שחיים עד גיל 90 ומעלה, בקלי קלות.
אני מזמינה אותך לעשות סקר בקיבוצים במדינת ישראל.
מחר אני פותח. לא, מחר שבת, אי אפשר. ביום ראשון. נצא לדרך, יעל.
אנחנו נתחיל עם הסיפור הראשון שלנו, ואנחנו נדבר היום עם דוקטור מאיה גרטי, מנהלת מחלקה נוירולוגית ומרכז לטיפול בטרשת נפוצה בבית חולים בני ציון, ואנחנו נדבר איתך מאיה בהקשר של מחלות כרוניות קשות של אנשים שמפונים מהבתים, ובעצם לא יכולים להגיע למרפאות ולבתי החולים שבדרך כלל הם מקבלים בהם טיפול, והתחילה איזושהי מגמה על בעצם טיפול מרחוק, משהו שמאוד מאוד יכול להקל גם על אנשים וגם על המערכת. אז בוקר טוב, מאיה.
בוקר טוב.
דייקתי בהצגה שלך?
נכון, כן.
נהדר. אז אנחנו רגע נסתכל על טרשת נפוצה, כי אנחנו מבינים שאפשר לקבל את הטיפול מרחוק. מהי טרשת נפוצה? מהי המחלה הזו?
טרשת נפוצה היא מחלה נוירולוגית. זאת מחלה דלקתית אוטואימונית, שבעצם מערכת החיסון של הגוף תוקפת אזורים שונים במוח ובחוט השדרה, וגורמת לתהליך דלקתי בהם. התהליך הדלקתי הזה הוא סיבה לתסמינים, שהם למעשה תסמינים נוירולוגיים שיכולים לגרום לפגיעה תפקודית, ויכולים להתבטא בהפרעות תחושה, חולשה בגפיים, חוסר יציבות, הפרעות בריאה וכן הלאה.
אבל בעצם כשאת אומרת שזה תהליך דלקתי, אנחנו יודעים לטפל בדלקות, אז אנחנו יודעים לטפל בדלקת, אבל לא יודעים לטפל בתוצאות שלה?
בטרשת נפוצה, המחלה מוגדרת כמחלה ברוב המקרים התקפית. יש התקפים של דלקת שגורמים לתסמינים נוירולוגיים. אנחנו אמנם יודעים לטפל בהתקף כשהוא מופיע, אבל יותר חשוב לנו אפילו למנוע את ההופעה של ההתקף, כדי למנוע את הנזק שהוא עלול לגרום.
ואיך מאבחנים מחלה כזו?
ההבחנה של טרשת נפוצה מבוססת קודם כל על תסמינים שמחשידים שיש טרשת נפוצה. זאת אומרת, סימנים נוירולוגיים חדשים עם פגיעה תפקודית, זה מתחיל תהליך ברור שכולל קודם כל לשמוע מהמטופל את כל הרקע הרפואי, איך התסמינים הופיעו, אם הם השתנו במהלך הזמן, אם הם השתפרו, אם היו סימנים דומים בעבר. אחר כך אנחנו עושים בדיקה נוירולוגית שהמטרה שלה זה לראות אם באמת יש הפרעה בתפקוד הנוירולוגי, ואנחנו נעזרים כמובן בבדיקות הדמיה, בעיקר MRI, וגם בבדיקות עזר, שזה בדיקות דם, ואנחנו נעזרים בניקור מותני הרבה פעמים.
דוקטור, את דיברת על העובדה שבטרשת נפוצה, מדובר בהתקפים, ואני מבין וגם עד כמה שהידיעה הכללית של כל אדם ביישוב שההתקפים ככל שהם מתקדמים הם קשים יותר ומחמירים את מצבו של החולה, אבל בין לבין האם אי אפשר לאחר ההתקף הראשון כבר לעלות על הנושא ולמנוע את השני?
אז המטרה היום בעצם היא לעשות את ההבחנה כמה שיותר מוקדם, ובאמת בשאיפה אחרי ההתקף הראשון, וגם להתחיל את הטיפול כמה שיותר מוקדם, כי היום אנחנו מבינים שהדרך הטובה ביותר למנוע את הנזק זה למנוע את ההתקפים. עכשיו, יש לנו סל גדול של טיפולים, אנחנו מתאימים את הטיפול למטופל לפי מאפייני המחלה, ובאמת התקווה היא שככל שנמנע את ההתקפים ונעצור את המחלה בשלבים המוקדמים, אז הנזק לטווח ארוך יימנע.
האם ניתן למנוע התקפים שאמורים להגיע בעתיד?
כן, אם נותנים טיפול, זה נקרא טיפול אימונומודולטורי בטרשת נפוצה. המטרה שלו זה למנוע את הפעילות הדלקתית הלא תקינה ולמנוע את ההתקפים.
אז בעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים על טיפול מהבית, שאני לא צריכה להגיע למחלקה שתטפל בי, על איזה סוג של טיפול מרחוק אנחנו מדברים?
במטופלים עם טרשת נפוצה, המעקב הרפואי כולל גם הערכה נוירולוגית, זאת אומרת ביקור במרפאה, גם בדיקות הדמיה, וגם קבלת הטיפול. עכשיו היום יש טיפולים שבאמת או שניתנים במרווחי זמן גדולים, או שאפשר לקבל אותם במסגרת הבית. וזה באמת חוסך למטופלים את הצורך להגיע בכל פעם לבית החולים.
דוקטור מריה, האם בחזון שלך את רואה את הטיפולים העתידיים שבאמת יאפשרו חיים נוחים למי שחולה בטרשת נפוצה?
אנחנו כבר היום רואים התפתחות מאוד מרשימה בנושא של טיפול בטרשת נפוצה, גם מבחינת היעילות של התרופות וגם מבחינת נוחות השימוש, וכן, בהחלט זה הולך לכיוון טוב.
ואני רוצה ככה לשאול אותך, אנחנו נזהרים תמיד מלתת עצות, או את יודעת, דיאגנוזה או הבחנות קליניות בטלפון, אבל כן אם תוכלי להגיד ממש בשתיים, שלוש מילים, מה ההבחנות הקליניות?
מה ההסתמנויות שיכולות
כן,
להיות?
כן.
זה יכול להיות למשל הפרעה בראייה, ירידה בראייה בעין אחת או ראייה כפולה, זה יכול להיות סחרחורת או חוסר יציבות, זה יכול להיות קושי בהליכה, כל מיני סוגים של הפרעות תחושה או כאב. עכשיו מאוד חשוב לי להגיד, בטרשת נפוצה התקפית, הסימנים יכולים להופיע, ויכולים להשתפר באופן ספונטני בלי טיפול, תוך כמה ימים עד שבועות. וזה עדיין מצריך לעשות את הבירור.
מאיה, תודה רבה. דוקטור מאיה גרתי, נעמת לנו מאוד בשיחה, ואני חושבת שככה באמת קיבלנו ממך איזושהי נקודת הסתכלות על, על גם טיפולים מהבית וגם על תרשת נפוצה. שתהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות. תודה רבה דוקטור מאיה גרתי, מנהלת מחלקה נוירולוגית ומרכז לטיפול תרשת נפוצה בבית חולים בני ציון.
יעל, את יודעת, לאחר השיחה עם הרופאה, אתה שואל את עצמך, איך קורה שהגוף תוקף את עצמו? וזה דבר שאת יודעת, ממש כואב בלב.
אני יכולה להסתכל על זה מהאספקט הרגשי, כשאנחנו כל הזמן תוקפים את עצמנו. כל הזמן. אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק, אני יכול יותר, למה לא?
אז אם את יושבת לידי, את טובה, את מעולה, את עתידך עדיין לפניו. הנושא השני שלנו להיום הוא תחת הכותרת הפרעות בתנועה, ועל כך נשמח מאוד לשוחח עם דוקטור אנקר מריאטה הרשקוביץ, שהיא נוירולוגית בכירה, המנהלת את המרפאה להפרעות בתנועה בבית החולים וולפסון. בוקר טוב, דוקטור אנקר.
שלום לכם ובוקר טוב.
דוקטור, עד כמה הרפואה המודרנית יכולה לסייע בעיקר לבני הגיל השלישי, שמטבע הדברים הזקנה הרי מקשה עליהם לנוע, יש להם מגבלות נוירולוגיות או פציעות. עד כמה הרפואה הזו יכולה לסייע?
אז כך, קודם כל, ההפרעות בתנועה זה לא תחום ספציפי לגיל השלישי. כל הגילאים מושפעים וסובלים ברמות שונות ממחלות הפרעות תנועה. זה תחום מאוד רחב שאנחנו מודעים על משמעותו בנוירולוגיה כבר יותר מ-30 שנה, שזה בכלל הוקם הארגון שמתעסק את זה, מה שנקרא Movement Disorder Society בעולם, ואנחנו לומדים כל הזמן כמה התחום הזה רחב טווח, ואם פעם חשבנו שאנשים המבוגרים שמתקשים ללכת ברועדים, הם המודל של מחלות התנועה. אנחנו יודעים היום שגם הצעירים וגם הילדים מושפעים ממחלות תנועה, ממקור שונה מאשר המבוגרים.
דוקטור אנקה, מתי אנחנו יודעים שזו הפרעת תנועה ולא בעצם איזושהי התפתחות נורמטיבית, נורמלית של, של, של הגיל, של הגוף שמזדקן ומתקשה?
אז קודם כל זאת שאלה מאוד מורכבת שאין לה תשובה אחת. מאחר ושינויים בגוף של אדם המבוגר כולל רקמות שריריות ועצבים ופרקים ובגידים שמשתנים ומזדקנים משפיעים על היציבות ויכולים לגרום גם בעצמם וגם אחרי טראומות שונות, נפילות, שברים, ניתוחים, יכולים לגרום לתנועה לא יציבה באף רעד, או עיוותים תנועתיים באותו פלק, פלק של הגוף. לכן זה מאוד מאוד חשוב לעשות הערכה נכונה ובדיקה רב מקצועית, כדי לדעת אם אכן הרעד הזה, או העיוות הזה, או החוסר היציבות, או ההליכה הלא טובה, ונטייה לנפילות היא תוצאה של מחלה נוירולוגית פרופר, שיכולה לחיות מתחום מחלות הניווניות, פרקינסון אחד מאלה ויש הרבה אחרים, או זה תוצאה של פשוט ניוון ברקמות מסוג אחר, שלא בהכרח בא מהמוח, זה יכול לבוא מהגב, זה יכול לבוא מהמערכת הקרדיו-וסקולרית, הקשיי בהליכה. יש נטייה טבעית שכל בן אדם שרועד לחשוב שאוי ובוי יש לי פרקינסון, לא נכון, לא כל רעד זה פרקינסון, ויש הרבה סוגי רעד, גם אצל צעירים שהם בתחום מה שאת שאלת קודם, הפרעה פיזיולוגית. יש משהו שנקרא רעד פיזיולוגי אצל אנשים צעירים, בריאים, ספורטיביים, שאין להם שום קשר עם מחלות התנועה. ויש רעד שנובע בהחלט על רקע כל מיני מחלות אחרות ו/או מחלות נוירולוגיות כמו פרקינסון.
דוקטור, כן. האם אני אשאל אותך שאלת תם. האם ניתן להבריא לחלוטין כאשר מישהו סובל מהפרעות בתנועה, האם הוא יוכל להחלים החלמה מלאה או שמא זה לתמיד?
לרוב הפרעות בתנועה שהן מסיבה גנטית אצל צעירים, כמו רעד, טיקים ועיוותים שונים דיסטוניות, הן מחלות בדרך כלל מבניות של כל החיים. יש חלקים במוח, או שלא מתפתחים תקין, או שיש חומרים שמופרשים בצורה לא נכונה, והם נשארים תלותיים בטיפולים כאלה ואחרים, שמנסים לתקן את הבעיה הספציפית שיש להם. לגבי הגיל המבוגר, הפרקינסון, הרעד, וכל שאר הפרעות תנועה, רעד בידיים, רעד בראש, רעד ברגליים, קשיי הליכה, נוקשות בגוף, איטיות כללית, אלה חלק ממחלה ניוונית שהיא מתחילה וממשיכה. למרות הטיפולים המתקדמים שיש היום, למרות האמצעי אבחון מאוד רחבים שיש היום, וגם אופציות טיפוליות החל מכדורים וכל מיני אינפוזיות בבריד ומתחת לאור ובמעי וניתוחים במוח, למרות הכל המחלות האלה הן מתקדמות, הן לא הפיכות. אנחנו משפיעים עם הטיפולים שלנו על הסימפטומים בעיקר, ומשפרים את איכות החיים ואת התפקוד של האנשים. אבל את המחלה הניוונית שהיא פוגעת בחלקים שונים במוח, אנחנו לא...
אי אפשר לבלום.
לעצור.
דוקטור, מכיוון שהבוטוקס ידוע ברפואה, ברפואה אסתטית, בואי נאמר כך, אבל האם לבוטוקס יש גם מקום בנוירולוגיה?
קודם כל, בוטוקס או טוקסין הבוטולינום לא נולד בעולם האסתטיקה. נולד בעולם רפואת עיניים ונוירולוגיה. השימושים הראשונים שלו בסביבות ה-1980-1990 היו ברפואת עיניים, ואז בכלל השם הראשוני שלו היה אוקולינום, כי הוא זק לשרירים הקטנים של העיניים אצל תינוקות שנולדו עם סטרביסמוס. עם בעיות תנועות עיניים, ואז התגלה שהחומר הזה הוא יעיל והוא לא מסוכן בכל גיל, מותר להזריק בוטוקס היום מגיל שנתיים עד גיל 100, אם יודעים להשתמש בריכוז הנכון במקום הנכון. אז בוטוקס הוא נכנס לעולם הרפואה למעשה מעולם העיניים ונוירולוגיה, ואחרי שהתחילו להזריק אותו לראשונה בעיוותים של שרי הפנים, ראו שזה משפר מאוד קמטים, כי הוא משתק חלקית וזמנית את השרירים שיש להם פעילות יתר. ואז פשוט הקמטים השתפרו, נעלמו לכמה חודשים, ואחר כך הם חזרו. זה נפלאות הבוטוקס. אני פעם כתבתי מאמר שקראתי בעיתון המקומי שלנו בשוהם, לפני המון שנים, שקראתי לבוטוקס הרעלן שהפך לאגדה. והוא באמת רעלן, והוא באמת הפך לאגדה. או אחד חושב שעם בוטוקס אפשר לפתור המון בעיות. לא, אבל אפשר לפתור הרבה בעיות רפואיות. בוטוקס זה טיפול נהדר, סייף, שהוא עוזר מאוד בנורולוגיה, גם ברעד, אומנם פחות, ויש מחקרים על זה, אבל בעיוותים של שרי הפנים, של שרי הצוואר, של עיוותים אחרי אירוע מוחי, בפלקי גוף עם ספסטיות משנית, וגם מזרקים אותו למטרי הקול ולפי הטבעת, ולשלפוחית השתן, וזה טיפול מניעתי למיגרנה. יש הרבה נקודות חיוביות בטיפול בבוטוקס, אם כי שהוא לא פנצאוס, והוא לא פותר לגמרי את הבעיות של אנשים. צריך לקחת מכל טיפול מה שטוב בו.
זה נכון.
הגזמות, כן.
דוקטור רנקה, אנחנו שמענו את דברייך בקשב רב והחכמנו, ואני רוצה להודות לך, דוקטור רנקה מריאטה הרשקוביץ, נוירולוגית בחירה, המנהלת את המרפאה להפרעות בתנועה בבית החולים וולפסון. תודה רבה דוקטור.
תודה רבה לכם והרבה בריאות לכולם.
ונצא לשיר. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away
laughter full of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know.
נדבר עכשיו עם ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, על נושא שאני מכירה אותו מאוד בכל העבודה האישית שלי עם אנשים, וזה על כל נושא התאונות הדרכים בהקשר של אזרחים ותיקים, ואנחנו ננסה להסתכל, היי ליאור.
בוקר אור, יעל, דני, המאזינות, מאזינים.
אנחנו ננסה להסתכל על זה בשתי פריזמות, אחת של הולך הרגל המבוגר, והשני של הנוהג המבוגר. אם את תרצה להתחיל.
אני רוצה בשביל להתריק קודם כל עם הנתונים, כי לצערנו שנת 24 הייתה שנה רעה במיוחד בנושא הזה. 92 אזרחים ותיקים נהרגו בתאונות דרכים.
92?
כן, וזה שנה קטלנית במיוחד, כי זה עלייה של למעלה מ-15% לעומת הממוצע בעשור האחרון. הממוצע בעשור האחרון היה 79.
אתה יודע להגיד אם זה הולכי רגל או נהגים?
56% מזה זה מדובר בהולכי רגל. וואו. וכמו שבאמת אמרת, הנושא של הולכי רגל הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה מתחיל קודם כל בעיניי, נתחיל מדברים שהם, ביכולת שלנו, זה אומר מרמת הרשות המקומית, משרד התחבורה, כל הגופים הרלוונטיים, נושא של תשתיות שהן מאוד מאוד משמעותיות, במיוחד לאזרחים הוותיקים, אם זה בדבר קטן של מעבר חצייה שלא מסומן כמו שצריך, אם זה העניין של תאורה, ופה נדרשת עבודה מאוד מאוד ספציפית, אנחנו יודעים, אני יודע שגם את יודעת שבכל רשות יש על סטטוטורית יועץ, יועצת ברשות לענייני אזרחים ותיקים, וזה נושא מהותי שצריך לעסוק בו.
ליאור, אתה הזכרת את מעבר החצייה, ואני בהקשר לזה רוצה לומר לך שני דברים מנקודת ראותי, גם כנהג וגם כהולך רגל. כנהג לא פעם ולא פעמיים אני מגלה שאנשים תוך כדי צעידה על המדרכה פונים לפתע פתאום, משום שהם הגיעו לאזור שבו מסומן מעבר החצייה, והם פשוט מאוד צונחים אל מעבר החצייה כאילו הם לא לוקחים בחשבון שהמכונית צריכה את המרחק שלה כדי לעצור. אתה כהולך רגל, ואני מדבר גם על עצמי, כאשר אני מגיע למעבר חצייה, אני נעצר ואני מסתכל עם הדרך פנויה. המעבר חצייה הוא לא נותן לך את האישור לרדת אליו מיידית.
לגמרי, גם הנתונים תומכים ממה שאתה אומר, ואחד הגורמים העיקריים לפגיעות הללו זה קשיים בערכת מהירות רכב מתקרב. זה מאוד משמעותי, וזה מצד שני גם הגורם האנושי מהצד של הנהגים והנהגים, שלא לא מעט גם נהגים צעירים וצעירות, שלא לוקחים את הנושא הזה בחשבון ומאוד מאוד בעייתיים. יש גם את הנושא הזה של נהיגה של אזרחים ותיקים במצבים או פיזיים או רפואיים שאינם מתאימים.
רגע, אבל אני רגע רוצה להישאר בהולך הרגל האזרח הוותיק. בעצם אנחנו אומרים שיש גם את האחריות של הרשות לסמן, לדאוג, לראות שבאמת האזרח...
לעלות מודעות.
לעלות מודעות. ויש גם את האחריות האישית של אותו אדם מבוגר שהולך, וצריך להבין שהמרחב יש בו סכנות, כמו באופן כללי. נפילות ודברים אחרים, אבל זה צריך להיות כאילו both sides. שני הצדדים צריכים לקחת אחריות. ועכשיו לגבי באמת הנהג המבוגר.
זהו, אז בנהג המבוגר יש לא מעט מורכבויות, עם מקרים שבהם יש אולי ירידה קלה בריאה, בשמיעה, בצדדים של מהירות תגובה, ריאת לילה, וזה דברים שצריך לקחת בחשבון. את יודעת, אנחנו מכירים, אני לא האחרון שאגיד עכשיו שבן אדם על פי גילו, לא נכון, יש על זה הרבה מאוד ויכוחים, ואני לא חושב שצריך פה לייצר איזשהו כללים ולהוריד את גיל הנהיגה,
או צודק.
לייצר פה איזשהו
זה תמיד צריך להיות, ליאור, זה נגדו. תמיד צריך להיות על פי מצבו של האדם, והוא עצמו ובני משפחתו חייבים להיות ערים לשאלה אם הוא מסוגל להמשיך או לא מסוגל.
נכון, אבל יש דברים שאפשר לעשות, אם זה בדיקות רפואיות תקופתיות, שמירה על כושר גופני, הנושא של עדכון קורסים לרענון לנהגים ותיקים שגם קיימים, הרבה מאוד דברים שיכולים מאוד מאוד לעזור, יש גם כל מיני אביזרים שכן יכולים לעזור, כולל במקומות מסוימת ברגע שיש איזושהי מגבלה מסוימת, הוא היה להתייעץ גם עם מרפא בעיסוק, או מרפא בעיסוק לצורך ההתאמה, של הרכב למקומות האלה, וזה דברים שבהחלט יכולים לעזור, ובאמת גם להתייעץ, לשוחח על זה, בין אם זה בני המשפחה, בין אם זה רופא, להבין כפי שאמרתם שיש פה סכנה, וכן, גם לצערנו אזרחים ותיקים, הם פגיעים יותר לתאונות דרכים, היכולת שלהם להתאושש ולהשתקם מתאונות דרכים היא מורכבת וקשה יותר, וזה דברים פשוט טרגדיות שאנשים בשיא חייהם, בשיא כוחם, עושים איזושהי טעות של שנייה, אפילו ליד הבית, אני לצערי מכיר מקרים כאלה.
אומרים שזה בדרך כלל קורה הגיע. ליד הבית, נכון, שיש איזה מישהו רפיון.
בן אדם בשיא חייב, עבר שלא במעבר חצייה, פגע בו רכב, וחייו פשוט הפכו להיות ציוט בשנייה.
ליאור, אני רוצה חייתי. גם להוסיף שבעצם אנחנו יודעים שאחד הדברים הקשים ביותר מבחינה רגשית, זה לוותר על רישיון הנהיגה, כי זה אומר להפוך להיות אדם לא עצמאי. ואם אפשר גם פה לתת איזושהי קריאה אפילו שלך, לקבל תמיכה, לקבל עזרה, לקבל ליווי, כי נכון, זה לא פשוט שלוקחים לך את רישיון הנהיגה.
נכון, אבל זה א' לא פשוט, כמו שאמרת, תחושת העצמאות. אבל עדיין יש פה את העניין הזה של בטיחות וחיי האדם שלך ושל הסביבה. ולכן אנחנו כן מודדים לעורר פה שיח בעניין הזה, ולשוחח ולהתייעץ. אני חושב שבן אדם מכיר היטב קודם כל את עצמו, ואת השינויים שחלים ביכולות שלו בנושא הזה, ופשוט לא לקחת סיכונים, כי היום יש גם אמצעים אחרים עם כל הקושי, והסיכון פה פשוט לא שווה את זה. אנחנו גם רואים שלצערנו, שוב אמרנו, אני חוזר לנתונים, חלקם של האזרחים הוותיקים בתאונות דרכים, למעלה מפי שניים מחלקם באוכלוסייה.
אז ליאור, אני מקווה, בעיה. אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל אני באמת לא מקווה אוקיי. שהערנו כאן את הנקודה המאוד חשובה הזו, והצלנו חיים.
לגמרי, מודעות.
ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, בשורות טובות, שבת שלום.
אמן.
אמן ואמן, נעבור לשיר.
Thank you. נפס רס את נפס, היא הולך לסעד צינט. גיל צינאו איתי אלמן גדו בנגצה היי בלילית שרקע גיסי דרסה לילה גיסי ילם. שובי אל ביתי תשובי להביט בעיניי, ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר. שובי אל חדרי זכרי שגם אם זה חורף עכשיו, תסתכלי קרוב מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשמע האור ואטום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב מאיר ויש את אותו חלום, כמה את יפה תמיד וכמה היום. שגם אם זה חורף עכשיו, תסתכלי קרוב מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשמע האור ואטום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב מאיר ויש את אותו חלום, כמה את יפה תמיד וכמה היום.
השבוע הזה עמד בסימן התרגשות עצומה שפקדה אותנו עם שחרורן של שלוש החטופות ששבו הביתה. הציבור כולו חווה את המתח העצום, ולפיכך מעניין כיצד ניתן להתמודד עם הרגשות שנעו אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו, בין ייאוש לתקווה. איתנו על קו הטלפון דוקטור חיה ריביצקי אייזנר, פסיכיאטרית, מומחית למבוגרים במכבי שירותי בריאות. בוקר טוב דוקטור.
בוקר טוב.
השאלה הראשונה, ואני בטוח שהיא מתבקשת, כיצד אנחנו יכולים לשמור על איזון נפשי ושגרה במציאות המורכבת שבה אנו חיים? והזכרתי במשפט קודם את הרגשות שלנו שנעו וממשיכות אולי לנוע בין ייאוש לתקווה.
אני חושבת שבאמת מה שמאוד מאפיין את התקופה הזאת הם בדיוק רגשות הקיצון שאתה מתאר. זאת אומרת, אותה טלטלה רגשית שגובה מחיר בסופו של דבר מכולנו. עכשיו, דווקא בתקופה של כזאת חוסר ודאות וחוסר תחושה של חוסר שליטה ואותם שינויי קיצון ברגשות, מה שאפשר וחשוב לנסות לעשות, זה דווקא לנסות לשמר דפוסים של שגרה, היכן שאנחנו יכולים, בעצם בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, כל אחד לעצמו. החל מלדבוק באיזושהי שגרת יום-יום מבחינת תפריט האוכל, מבחינת פעילות גופנית, פעילויות עם בני משפחה. זאת אומרת, ממש בדברים הקטנים שבהם אנחנו כן יכולים לייצר לעצמנו איזושהי חוויה של שליטה.
את יודעת, אני שומעת אותך ואני אומרת, זה נורא נורא נכון מה שאת אומרת, ואני ממש מסכימה איתך, אבל אני דווקא שומעת על אנשים שאומרים, אין לי מוטיבציה, אין לי מוטיבציה לעשות את הדברים, אין לי מוטיבציה לשמור על סדר היום. איך אנחנו מגבירים מוטיבציה?
זאת שאלת מיליון הדולר. בעצם הנושא של המוטיבציה או של חוסר המוטיבציה,
נכון.
זה איזשהו מעגל קסמים שלילי שמאוד משמר ומחזק את עצמו. לכן, וכולנו נוטים לחשוב שבעצם שקודם תבוא מוטיבציה ואז תבוא עשייה. בעצם בדרך כלל אנחנו רואים שהדברים קורים בדיוק הפוך. זאת אומרת, אפילו אם במין תחושה של כפייה או חוסר חשק, צריך להתחיל ולעשות, החל מהדברים המאוד מאוד קטנים, לא עכשיו משהו מאוד בומבסטי, ומתוך אותה עשייה בעצם יש איזושהי התייצבות, איזושהי תחושה של מצב רוח יותר טוב, של בעצם מתוך חוסר המוטיבציה והעשייה נוצרת המוטיבציה, ודווקא לא להפך.
הדברים שלך כל כך נכונים, ואני אקח אותך ואותנו, את המאזינים, למי שקם מדי בוקר בשעה מוקדמת מאוד, ורוצה לצאת להריצה הקבועה שלו, אבל חשוך ואין לו חשק, ובכל זאת הוא עושה מאמץ, אבל עם תחילת הריצה הוא כבר מרגיש עד כמה טוב הוא עשה שיתגבר על הקושי בלקום מהמיטה.
זה בדיוק ככה. בעצם אף אחד לא, לפני הפעילות מאוד קשה, אחרי הפעילות, אחרי אותה ריצה, אף אחד לא מתחרה. תמיד יש את ההרגשה הטובה של איזה כיף שעשיתי את זה. ואולי צריך לנסות להזכיר לעצמנו, גם ברגעים הקשים יותר, את אותה תחושה, כדי לשבור את אותו מעגל של חוסר עשייה וחוסר מוטיבציה. עכשיו, מעבר לנושא של השגרה, חשוב גם לומר שמאוד, מאוד נכון למי שזה מתאים, למי שזה מקל, לשתף את הסביבה הקרובה שלנו במה שאנחנו מרגישים, את האנשים שאנחנו סומכים עליהם. ודבר נוסף, גם להשתדל שלא להישאב יותר מדי לתקשורת. גם הצפת המידע והחוויה המתמדת של כל הדבר הגדול הזה סביבנו, יש בה משהו שמאוד משמר את הדריכות, את המתיחות. לא צריך להתנתק גם, אבל לשמר איזשהו איזון, בעצם כמו בכל דבר בחיים.
יפה, אמרת יפה, ואנחנו שמענו, נהננו מדברייך המחכימים. אני רוצה להודות לך, דוקטור חיה. תודה רבה.
בשמחה. עוד דבר אחרון שבאמת חשוב לי לומר, שהיה ומישהו מרגיש שבאמת ההתמודדות הזאת גדולה עליו, והוא לא מסוגל, והמצב לא טוב ורק מדרדר, חשוב לפנות לאנשי מקצוע שיודעים לעזור, יש אמצעים שונים, יש הרבה תותחים בקנה.
לדעת לבקש עזרה, אני חושבת שזה סוד הקסם.
ממש, ולא הכל, יש גם תרופות צמחיות, ויש טיפול שיחתי, לא צריך לחשוש מהדבר הזה, מהפנייה הזאת.
תודה רבה, שבת שלום, ושיהיו לנו בשורות טובות, דוקטור חיה רביצקי אייזנר.
תודה.
סקר מיוחד שנעשה בקרב אוכלוסיית הנגב המזרחי, מגלה שמפגשים בין יהודים לבדואים, בונים אמון ומפרקים חששות. זו הכותרת. אנחנו נדבר עם טלי טבלן, מנהלת צוות חדשנות, אשכול נגב מזרחי, שתוכלי קצת להרחיב על מושג המטריה הגדול שהבאנו, ובעצם מה היו המסקנות העיקריות שעלו ממנו. אז טלי, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
נהדר, נהדר, לקראת סוף שבוע. טלי, אז מה בעצם אתם עושים מפגשים בין יהודים לבדואים, ואתם מנסים להראות או להוכיח או לפתח מה?
אנחנו רוצים לעשות מפגשים בין יהודים לבדואים. אשכול נגב מזרחי מכיל בתוכו, זה איגוד רשויות שמכיל בתוכו 7 רשויות יהודיות בדואיות, ב8 רשויות יהודיות. המרחב הוא משותף, חד משמעית. אנחנו פוגשים את זה כמעט בכל מקום, בכביש, במרכזי הקניות, בבית חולים סורוקה. החיים המשותפים קצת פחות. ואנחנו מנסים ליצור את מרחב החיים המשותפים, וזה קודם כל אומר להפגיש בין האוכלוסיות, בכל הרשויות שלנו. והתוכנית שלשמה עשינו את הסקר היא נקראת תוכנית מרחב חיים משותפים בציר 31, שלמעשה מנסה ליצור מפגשים לכל אורך כביש 31, מערד ועד רעת, למרות שרעת לא אצלנו באשכול, אבל הם חלק מהתוכנית, תוכנית של משרד הרווחה, מחוז דרום, ובשיתוף האשכול.
טלי, אני חייב לשאול אותך, האם, או אולי אני אשאל אחרת, מה, או אם בכלל הייתה השפעה למלחמה שפרצה במערכת היחסים שבין היהודים לבדואים, כפי שאת מכירה אותה?
אני חייבת לציין קודם כל כעובדה ששני הצדדים נפגעו. אני שמה בצד את התקשורת או כל מיני גורמים מגמתיים שהציגו דבר זה או אחר, אבל הייתה פגיעה חד משמעית, גם של נפילות טילים, גם של חטופים, גם של פצועים, גם של הרוגים. ומצד ההנהגה ברשויות שלנו, ראשי הרשויות בעיקר, הייתה תחושה של שותפות גורל.
וואו.
זאת אומרת, כולנו כאן וכולנו ביחד, והם ראו הרבה מחבר אחרי השביעי לאוקטובר. מצד שני, וזה הדבר העצוב, אצל התושבים ראינו בדיוק מגמה הפוכה. נוצר הרבה חשש וחוסר אמון ואיזשהו פחד, בעיקר בתקופה הראשונה שאחרי הלחימה. אנחנו שמענו גם מכאן וגם משם דעות של יש לי חשש לצאת החוצה כי אני מזוהה בתור ערבי ולא יודעים להפדיל, ומצד שני היהודים אני מפחד לפגוש, רגשות מאוד מעורבים וריחוק רב.
טלי, את חושבת שיש הבדל בין הדור הצעיר לבין הדור המבוגר במגמת פיתוח היחסים וההתקרבות ובניית האמון?
חד משמעית. קודם כל, הסקר שעשינו הוא היה בעיקר לצעירים, כי רצינו לבדוק מה המוטיבציה לאינטראקציה, באמת לנכונות למפגש. אז הוא נעשה בגילאי 15 עד 35. כבר ראינו בסקר שהמבוגרים מביניהם, היותר נוטים לגילאי 30-35, הכל יותר מתון. יש להם הרבה יותר נכונות למפגש. ששאלנו למה הם לא נפגשים, אמרו שאין להם פשוט מסגרת להיפגש. אבל במסגרת הרעיונות ראינו הרבה אנשים מבוגרים במרחב, ויש להם כמיהה לחיות כמו פעם, וששאלנו אותם מה זה הכמו פעם הזה, אז הם ממש אמרו שהיה פה חיים משותפים, בעבודה, בשכנות, במפגשי תרבות, הייתה הרבה יותר פתיחות. אני, סליחה שאני אומרת על התקשורת, אבל אני חושבת שיש לתקשורת חלק מאוד גדול, דווקא בהפרדה ולא בייחוד הזה. ופה זה אחד הדברים שאנחנו מנסים כן להראות את הדברים הטובים שנעשים, ונעשים המון דברים במרחב, לקרב בין האוכלוסיות, אנחנו שואפים להרבה יותר כדי באמת ליצור את השינוי.
אז טלי, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב כי זה נשמע פרויקט סופר מרגש. טלי טבלן, מנהלת צוות חדשנות אשכול נגב מזרחי, תודה רבה, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.
תודה לכם.
נתראה בשבילים, טלי.
תודה, תודה.
ביום שלישי הקרוב, 28 בינואר, החל ב-9 בבוקר, במרכז עיניו, באבן גבירול, 71 בתל אביב, התקיים כנס מיוחד שיעסוק בהשלכות הביטחוניות של עסקת החטופים, וגם בהזדמנות שיש לישראל בעידן טראמפ. איתנו על קו הטלפון, האלוף במילואים, מתן וילנאי, יושב ראש תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. בוקר טוב, מתן.
בוקר טוב, דני, בוקר אור.
יפה, קודם, אתה יודע, תכננו שאלות בכיוון יותר של הכנס, אבל אי אפשר שלא לשאול אותך, כאלוף במילואים, מה דעתך או כיצד אתה מקבל את ההודעה של הרמטכ"ל על התפטרותו, כולל גם התפטרותו של אלוף הפיקוד, פיקוד דרום.
פיקוד שהיה פיקוד שלי, 5 שנים ארוכות.
נכון.
איך אומרים אצלנו הרובעים? גבר גבר. עשה את זה כמו שצריך. אני מדבר על הרמטכ"ל והאלוף בעקבותיו. הם לקחו אחריות מיד והם אחראים ישירות על מה שקרה באותו יום נורא שאנחנו לא נשכח אותו בדורות הקרובים, והם הבינו שהם אחראים, וכאנשי צבא הם לקחו את זה על עצמם, ניהלו את המלחמה לדעתי בצורה מכובדת בתקופה האחרונה בעזה כמו שצריך, וברגע שיש רגיעה מסוימת שם והחטופים, זה מתחיל לראות, כפי שאנחנו במפקדים אמרנו בשמיני לאוקטובר, אמרנו מיום אחרי, קודם כל תחזרו את החטופים, אחרי זה נקשח את החמאס, חמאס יהיה שם, לחטופים אין זמן, לחמאס יש לנו זמן. והרמטכ"ל היה הדמות היחידה באותה תקופה שלא איבדה את ההשתנות, אני שומע את זה מקצינים בכירים בצבא, ניווט אותם, היה לפיד בראש המחנה, ובעניין הזה אני רק יכול להצדיע לו, אני רק רוצה להעיר, הוא אף פעם לא היה פקוד שלי, המרחק בינינו הוא כזה, שלמרות שעשה תפקידים שאני עשיתי, אבל המרחק בינינו הוא מאוד גדול, ואני לא שוכחתי עם מרצי פה מילה, שם מילה במפגשים, אני מכיר את משפחתו מירושלים היטב, אבל זה לא שעניין, יש לי קשר אישי איתו.
אז באמת אתם הולכים להיפגש בכנס ביוזמת תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, ואני מאמינה שזה יהיה נושא חם לשיחה בכנס הזה. אז מה, קצת ככה על הכנס, מה הולך להיות בו, איך אתם, מה אתם הולכים לעלות בו?
לא התכוונו אכן באמת שהרמטכ"ל יהיה שם הנושא, אבל
מן הסתם, כן.
מן הסתם, ממש מן הסתם. נפתח עידן חדש במזרח התיכון. בכלל, מהשביעי לאוקטובר אנחנו במזרח תיכון אחר, ושוב לזכותו של צה"ל שהוא שינה את המזרח התיכון בפיקודו של הרצי.
אני חושבת הרבה פעמים בהקשר הזה על פרס, על מזרח תיכון חדש, אם הוא היה מרוצה.
נכון, כן, אני גם חושב זה נכון, נכון, הרי במקום ידברו שם פוליטיקאים, יאיר לפיד ידבר שם, גדי איזנקוט ידבר שם, הוא רמטכ"ל לשעבר, אבל הוא היום פוליטיקאי, ציפי תדבר שם כמובן גם כן, ונדון בנושאים של מה מצפה לנו במזרח התיכון החדש הזה, בעידן של טראמפ, שהימין היה בטוח שהוא בא לקראתו, אבל טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, יש לו מערכת אחריות לא ברמה עולמית שונה לגמרי, והוא מתנהג בהתאם.
אבל לפי הדוברים זה נשמע לי כאילו שאנחנו שוב פעם שבועים באותו קונספט, לא? של מה שהיה בעצם לחזור ולא ללמוד לקחים אולי?
את מהירה הערה מצוינת, את מהירה ממש הערה מצוינת, שגם אנחנו התלבטנו בה, בין האם להזמין אנשים שהם ידועים יותר והם בתוך העניינים, אבל מטבע הדברים הם מייצגים קונספציה שכולנו ברמה כזו אחרת שבועים בה, או לחפש משהו חדש, יש מקום למה שאת מציעה, זה יגיע, כי באמת צריך כל הזמן להפעיל את הראש ולחשוב מה השתנה ומה צריך לעשות עכשיו. ואנחנו נגיע לזה.
זה אולי באמת אחד הלקחים, השבעה באוקטובר, ההיפחה מסתברה.
הלקח שלי איתך מפברה הוא, את מדברת אלי זקן, אני כבר בן 81, אז אני כבר הייתי סגן אלוף ב-73, הייתי כבר ילד גדול.
כן, מתן, אני יודע שעוד יכולנו לדבר הרבה, אבל כרגיל השעון עוצר אותנו, אבל מכיוון שנותרו לי עוד 20 שניות, אז זה לא זמן לי שאלה, אלא אני רק מרשה לעצמי לומר שהפעם האחרונה שבה שנינו נפגשנו, הייתה במטוס בדרך מסידני לתל אביב, לאחר המשחקים האולימפיים, אתה היית שר הספורט, ולכן נכון, גם נכון, היית נכון. במשלחת הישראלית, ואני כן, זוכר כן. את השיחה הארוכה שניהלנו במטוס בדרך הביתה.
זו טיסה ארוכה, מאוד שרל עליה,
נכון, נכון. תודה רבה
איך
לך.
איך אתה זוכר את זה, דניה, איך אתה זוכר?
אני זוכר, בטח, זוכר. מתן וילנאי, תודה רבה תודה, לך תודה על הדברים היפים שאמרת והנכונים. אז זהו, כאן טוב. אנחנו מסיימים כרגלנו, כרגיל גם השעון מנצח אותנו, יש בעיה עם השעון הזה, אין לי ספק. צוות השידור, עורכת ומפיקה, ואירה פרץ, האחראי על השידור, אריק בן דוד, עורך הדיגיטל, עידו טבת, והעורך המוסיקלי, יואב חנני. יעל, אתן לך את הכבוד לנעול את השידור, אבל גם אני אומר, מצפים להמשך בשורות טובות, שנהיה בריאים ושנדע ימים טובים.
נכון, אנחנו בשבת מצפים שוב להתרגשות קולקטיבית של מדינת ישראל, ואני מקווה שהיא אכן תקרה וכולנו נמשיך להתרגש. שתהיה שבת שלום דני, מאזינים יקרים ובשורות טובות.
יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עצמו. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. אתה תראה הידיים הקפוצות יתהפכו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות יתהפכו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו וזה יבוא אתה הרי יודע לא הכל יטלטל אותנו לא הכל יקה ומה שיפתח לנו מחכה